באמונה יום שני ד' באדר תשע"ה, יעסוק במה שדיברנו בפעם הקודמת. בפעם הקודמת דיברנו על הכאוס, מה נברא העולם וכו' וכו', והזכרנו שהדבר האחרון המעניין, שאנחנו מדברים על בריאת העולם, יש בורא, אין בורא, יש עולמות, אין עולמות, זה בגלל שאנחנו רגילים את הכל לצייר, כמו שסיפרנו הגננת, כל אחד יכול להגיד את השם את הגננת שלו, בגן, ונשארנו עם תפיסות של גן, כמו ילדים. אז אמרו לנו שבראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, ובשבילנו מה זה שמיים וארץ? כמו שהגננת אמרה. זהו. ועם זה אנחנו באים היום, בגיל 20, 19, 17, 30, 40, ושואלים שאלות על הבריאה. כאשר הדעה שלך והידעות שלך הם ברמת גן. ומילא, כל תשובה שנגיד, כל עניין שנגיד, היא בעייתית, אנחנו לא מקבלים את זה, כי הגננת אמרה שכך וכך וכך היה בבריאת העולם. והגננת ציפרה סיפורים מגן עדן, והגננת ציפרה לנו איך הנחש היה וכו', ואנחנו לא מסוגלים להבין שזה לא נכון. אלא הגננת...
שקרה?
לא, הגננת דיברה בשפה שמתאימה לילד בגן.
איזה שקרה.
היא לא יכולה לדבר איתך ברמה של בחור בן 19 כשאתה בגן.
לא,
לכן ממילא הנתונים שיש לנו בראש הם צמודי גיל מאוד מאוד נמוך. כאשר חלקנו היה עם חיתול חד פעני, או כבר אכלנו לבד, בגיל 5 בגן החובה. אבל אותו דבר, הלכנו ברחוב ושרנו עם כד על הכתף, סלינו על כתפינו, והרגשנו מאושרים. או בחג החנוכה, הסתובבנו סביב עצמנו עם נר כזה מקרטון על הראש, ושרנו נר לי, נר לי, נר לי דקיק, והיום אנחנו לא נהיה מוכנים לעשות את זה בשום מחיר. אבל אז היינו מאושרים. כאילו לדגע. וככה כל נושא הבריאה והבורא והמצוות והתורה נשארו בגן. ממילא יש כל כך הרבה שאלות, כל כך הרבה תמיעות, כל כך הרבה קשיים, כי לא יצאנו מהגן. לכן היום, בהמשך למה שדיברנו בפעם הקודמת, על הבריאה ועל הכאוס ומי ברא את מה וכו', נמשיך היום בדבר הזה כדי לסיים לפחות את החלק הראשון. ואני רוצה יחד איתכם לחזור לגן. ובואו נראה. אני קורא מתוך הפסוקים. סבב בראשית מתחיל במילים בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו, חושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. ויאמר אלוהים יהיה אור ויהיה אור. וירא אלוהים את האור כי טוב, ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך, ויקרא אלוהים לאור יום, ולחושך קרא לילה. ויהי ערב, ויהי בוקר, יום אחד. קראנו את הבריאה של היום הראשון. תגידו באמת, אפשר להבין את הפסוקים האלה? איך הסתדרתם עם זה עד היום? אני ישבתי והסתכלתי בפסוקים, אמרתי, ריבונו של עולם, מישהו עושה לי פה בלגן. לא מבין שום דבר מהפסוקים, אני אגיד לכם למה. יש לי שאלות על גבי שאלות קשות מאוד על הפסוקים האלה. ואנחנו כמו בגן. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. יופי, ממשיכים הלאה. והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. לא הבנתי. מקודם רק ראיתי שכתוב ברא שמיים וארץ. לא מצא לי תוהו ובוהו, לא כתוב ויאמר אלוהים יהי תוהו ובוהו. לא ראיתי שכתוב בתורה שהקדוש ברוך הוא ברא מים. הוא ברא שמיים וארץ. אז מה זה רוח אלוהים שמרחפת על פני המים? אין מים? על איזה מים? לא מבין. בואו נמשיך. אז מה זה שמיים וארץ? מי שיכול להגיד לי? לא, אני לא יודע מה זה. מה, זה השמיים? זה הארץ? לא יודע, אם אני עומד על הירח, אז שם השמיים זה החלל, והארץ זה הכדור, זה הירח. לא יודע, איזה שמיים? על איזה ארץ מדובר?
זה ארץ שאתה עומד בה.
ומה זה תוהו ובוהו? עוד לא נברא. לפי הפסוקים, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו. עוד לא נברא תוהו ובוהו. יותר מזה, כבר אמרנו. ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, ואין מים. לא ראיתי שכתוב שהקדוש ברוך הוא ברא מים ורוח אלוהים מרחפת על פני המים כן? ויש עוד דבר נורא מעניין בפסוק, בואו נסתכל שוב פעם, נסתכל בפסוקים טוב. בחושך על פני תהום. איפה כתוב שני התהום? איפה כתוב בעברה אלוהים את התהום? מה זה התהום הזה? לא יודע. ופתאום יש אור. איזה אור הופיע? אור מה זה? אור זה תוצאה של גוף שמאיר. זה אור. אבל לא נברא, לא ירח, לא כוכבים, לא שמש, לא... אין מי שנותן אור. אז איזה אור זה? הגננת אמרה שזה אור. על איזה אור מדובר?
האור האלוהי.
לא יודע. איך יכול להיות שכתוב שהיה... מה? לא יודע, לא כתוב בתורה. והגננת אמרה. בואו נראה לה, נחזור לפסוקים. וחושך הפני תהום. ואחר כך בסוף, בסוף. יש לנו אור, יש לנו חושך, נכון? נברא חושך. והוא יותר מזה. איך יכול להיות שאור וחושך מעובבים? ואם הם מעובבים, למה צריך להבדיל ביניהם? שישארו ככה. מה, לא מבין, לא מבין כל מה שקורה פה. לא מבין כלום. ותגידו לי אתם, באיזה יום נבראו השמיים, סליחה, המאורות? באיזה יום נבראו המאורות? איזה יום? יום בבריאה. רבותיי, רבותיי, באיזה יום, ויום מה? רביעי. השמש והירח והכוכבים נבראו ביום רביעי. לפי מה אנחנו קובעים שקיעה וזריחה? שמש וירח. אז אם לא נברא עדיין שמש, ועוד לא נברא עדיין נברא הירח והכוכבים, מה פירוש ואי ערב ואי בוקר? אין ערב ואין בוקר. אבל כתוב יום אחד ויהי ערב ויהי בוקר. רק לקחתי יום אחד מהבריאה, היום הראשון, ושום דבר לא מובן חוץ ממה שהגננת סיפרה לנו. ועם זה אנחנו נשארים עד היום. פלא ששואלים שאלות, פלא שלא מאמינים, פלא שלא מבינים, כי נשארנו בגן. אז על מנת שנעלה כיתה, נתחיל להתבונן ולראות באמת מה מדובר פה. מה זה שמיים בארץ? מה זה טוב ובואו? מה זה אור וחושך? מה זה האור הזה בכלל? מה זה המים האלה שעוד לא נבראו? מה זה התהום הזה שעוד לא נברא? איך יכול להיות שערב ובוקר בלי שאין זמנים? אין עוד זמן. אין מי שיקבע את הזמן. והתורה אומרת בפורש ביום רביעי והיו למועדים ולשנים. זה התפקיד של השמש והירח, לקבוע זמנים על פיהם. אז איך קבעת הזמן ביום הראשון שעל אין מי שיקבע זמן? זה רק אפס קצהו של כל מי שמחפש ומבקש ולהמשיך ולשאול על בסיס דמיון של גן הילדים. הרמב"ן, רבנו משה בן נחמן, שהיה מן הראשונים, קרוב לאלף שנים מעידן, אני רוצה לקרוא את דבריו, כך הוא כותב על הפסוק הראשון בספר בראשית. מפני שמעשה בראשית סוד עמוק אינו מובן מן המקראות, כבר מן הפסוקים, ולא יוודע על בוריו, כלומר אי אפשר לעמוד ולהבין את העומק של הפסוקים הללו של הבריאה, אלא מפי הקבלה, עד משה רבנו מפי הגבורה. תכף אני אבהיר. ויודעיו חייבים להסתיר אותו. ותישאר הידיעה ליחידים שבהם, הלכה למשה מסיני עם התורה שבעל פה. אומר הרמב"ן במילים שלנו, יש הסבר מדויק לבריאת העולם. מהלך אחר מהלך. איפה זה נמצא? בתורת הסוד, תורת הקבלה, תורת הנסתר. וחייבים להסתיר אותה. לכן היא נקראת נסתר, כי העומק שבה הוא כל כך גדול, שרק מי שיודע לצלול במים עמוקים ולצאת בשלום נכנס לשם. מי שנכנס לשם ולא יודע לשחות, כבר ידועה אותה ברייתא שמובאת בגמרא על ארבעה שנכנסו לפרדס. אחד יצא בריא ושלם, רבי עקיבא. אחד יצא כופר, אלישע בן אבויה.
ואחד מת.
ואחד השתתה. אחד היה שותה. לכן, התורה הזו, מסתירים אותה, לא עכשיו, מסתירים אותה. כי לא כל אחד יודע ויכול להתמודד עם העומק. אבל שם הכל מבואר, שלב אחר שלב, את מחשבת הבריאה בתהליך. אני אתן לכם רק דוגמה קצרה ששמעתי מפי חברי. יש ברפואה המלצה ליולדות שלאחר הלידה הולכות הביתה. אמותינו, סבותינו, שהיה נולד ילד, היו מניקות אותו שנתיים. מקפידות להניק ילד שנתיים. היום, לצערנו, מקפידים שעתיים. למה דווקא שנתיים? מה תקעו להם בראש ששנתיים? למה שנתיים? זה בריא, זה טוב לגוף, זה כולי, כולי, יש הסברים רפואיים. אבל העומק של הסיבה שילד עד גיל שנתיים גופו מתפתח ונהיה שלם בשביל להמשיך את חייו, הסיבה הרוחנית בדבר הזה נמצא בהקדמה, לא בהקדמה, סליחה, בספר הכללים של רבי חיים ויטל, תלמידו של רבנו הארי, שכותב שם בשם רבו למה 24 חודשים, וקושר את זה לבריאת העולם. ואדם הוא עולם קטן. אם תגיד לאמא ותסביר לה למה לטובת הבן שלה, מכל הבחינות, או הבת, תניק אותו 24 חודש ולא תוותר, ותסביר לה את העומק, היא תניק אותו שנתיים והיא מה? גם על חשבון הקריירה. אבל לא כל אחד יכול להבין, כי צריך להסביר לה את כל המהלך של מבנה העולמות, למה לקח שנתיים. זאת אומרת, שמה שאנחנו קוראים בתורה, על שישה ימים שבאור ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, כבר הגמרא אומרת, על הפסוק, בתהילים, כי אלף שנים בעיניך, כיום אתמול, הזמנים שלנו, שכפופים לשמש ולירח, הם לא הזמנים של בורא עולם. הוא לא כפוף להם. יום אחד שלנו, כמה שווה? אלף שנים. אבל הקדוש ברוך הוא יום אחד, כמו שאנחנו מחשיבים, זה שווה אלף שנים שלנו. החישוב שלנו הוא חישוב אחר לגמרי. אז הבריאה, כמה זמן לקח לה להיות? 6,000 שנה. ושמדוברת הגמרא, על 6,000 שנה עולם קיים, והשביעי חרוב, דוברת על גאולה. מה פירוש הדברים האלה? 6,000 שנה העולם יהיה קיים, ואלף שנים הוא יהיה חורבן? זה הכוונה? ככה זה נראה. על פי סוד, המורן הוא אחר לגמרי. אז לא נשארים בגן. מי שנשאר בגן, טוב, עונים כמו בגן.
מה כמו בגן?
עונים תשובות כמו בגן. אז אחר כך זה יש בעיה. אתה בן אדם מבוגר, הוא בחור, רמת השכל שלך גדולה מאשר בגן, אז אתה אומר, שמע, אני שואל, עונים לי, ואני לא מקבל תשובות. כי השאלות שלך הן שאלות של גן. מה אתה שאני אענה לך? כמו בגן. נר לי, נר לי, נר לי דקיק. סלם, לא הכתפה. זה התשובה. אז הרמב"ן אומר בהמשך הדברים, להגיד, כוח מעשה בראשית לבשר ודם, אי אפשר. לפיכך סתם לך הכתוב, בראשית בחיים. זהו, אי אפשר להסביר חייך. תדע, ככה היה, בראשית ברא אלוהים. כלומר, לפי זה, לפי הרמב"ן אנחנו מבינים שכל מי שעדיין לא למד את תורת הסוד ובקיא בה, לא מבין את המילים הפשוטות בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. והרמה שלו רמת גן. גם אם הוא לא גר ברמת גן. ברמה של בית ספר יסודי, הוא לא מבין. וגם הפרשנים גדולי העולם שפרשו לנו רש"י ואור החיים ועוד, הם פרשו רק על הגבול ולא חשפו בפנינו את הסוד. כי זה חייב להיות נסתר. ממשיך הלאה, הרמב"ן, והוא קצת נותן לנו לטעום מתורת הקבלה. עד בראשית, אבל בגבול הדק שאפשר. ואני קורא מדבריו. אני לא הבנתי אותם, אני ביקשתי מהחברות שלי שיסביר לי אותם. אני קורא מילה במילה מדברי הרמב"ן. ועתה שמה? פירוש המקרא על פשוטו נכון וברור. הקדוש ברוך הוא ברא כל הנבראים מאפיסה מוחלטת. כלומר, יש מאין. אבל הוציא מן האפס הגמור המוחלט, כלומר, מהעין, מהדבר הבלתי מוגדר לנו בכלל, יסוד דק מאוד. כלומר, משהו. וכדי שלא נתבלבל, ולא נתחיל לדמיין כמו הגננת, אמר הרמב"ן, אבל אין בו ממש. זה לא משהו גשמי, זה עין. עין זה דבר שהוא בלתי נתפס, אבל הוא הכוח הממציא. במילים אחרות, מוכן לקבל הצורה ולצאת מן הכוח אל הפועל, והוא החומר הראשון. כי ממנו המציא הכל והלביש הצורות ותיקן אותה. במילים אחרות של היום, המודרניזציה, המדע המתקדם, קורא לכוח הראשון הזה אנרגיה. זה הגדרה של אנרגיה. כוח שיכול על ידי שימוש בו להפיק משהו אחר. אז הרמב"ן לפני קרוב לאלף שנים, הוא כבר כתב על המצאות כוח שנברא ראשון, ולאחר מכן הכוח הזה לובש צורות שונות, וממנו יש את היקום, כמו שאנחנו רואים אותו. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. אבל מדברי הרמב"ן, שזו ממש ממש דברי הקבלה, ממשה רבנו, היה משהו לפני בראשית. היה כוח, אנרגיה, שממנו נבראו שמיים וארץ. ממנו נברא האור, ממנו נברא המים, מברנו נברא החי הצומח והאדם. ממנו. הפיזיקה המודרנית, כמו שאמרנו, קוראת לזה היום אנרגיה. ואני רוצה להכיר לכם משהו מעניין. יש אדם שקראו לו ג'ורג' גמו. הוא היה פיזיקאי, ובשנת 1946, לא לפני הרבה שנים, במאה הקודמת, הוא המציא שיטה חדשה, תיאוריה חדשה. והשאלה שהוא העלה במחקר, מה המקור של האנרגיה הראשונית הזאת?
אנרגיה.
האנרגיה הראשונית שבראה את העולם, המפץ הגדול, האור הגדול הזה שמנו נברא הכל. מה המקור שלה? לא רק שעכשיו חיפשו את זה, גם ב-1946 כבר חקרו את הנושא הזה.
למצו תשובה?
תכף נגיע למחקר. במילים אחרות, הוא רצה לנסות ולהבין איזה יד מכוונת את העולם, כי אנחנו לא יכולים להתכחש שהעולם, עם כל המורכבות שלו, הוא פשוט מסודר, הוא מאורגן כל כך טוב. ששום דבר לא יפגע בשום דבר, ושהכל יתנהל. והכל מתנהל מצוין. עד מתי? שהבן אדם נוגע בו. כל מה שלא נוגעים בו, הכל פיקס. הבן אדם מתערב, מתחיל להתערב כל העסק. לכן אצל הבן אדם, בבריאת העולם, לא כתוב עליו, והיה אלוהים כי טוב. זוכרים? אצל כולם כתוב, והיה אלוהים כי טוב. וכי על האדם לא, כי אתה לא יודע מה הוא יעשה. הוא יכול לקלקל, הוא יכול למנות. אז הבריאה מסודרת פיקס. ומבחינה מדעית זה פשוט מסקרן, זה מדהים. לראות את כל החוקים, הפיזיולוגיים, הביולוגיים, הכימיים, הכל מאורגן כל כך יפה. והכל במינון המדויק. ושזה לא יפגע בזה, וזה לא יפגע בזה, וכל שינוי קטן גורם להרס. זה מסקרן לדעת. מי עשה את זה ככה? אם אתה באמת מדען, אם אתה סתם מתפלסף, אז תתפלסף. אני באמת רוצה לדעת. זה באמת מסקרן. זה אפילו מעניין, זה מותח. זה מדהים. אני רוצה להיפגש עם היד הזו, כי זה באמת מעלה ענקית. אז הוא כותב, שהוא למעשה ניסה להבין כל הנוסחאות שאנחנו לומדים בפיזיקה, ביולוגיה, כימיה, שכותבים בכיתות ומלמדים באוניברסיטה, יש כל מיני נוסחאות בכללים. הם נבעו מתוך מה? המציאות. הכירו את המציאות, ניתחו אותה והגיעו למסקנה. אבל בעובדה במוכח, המציאות הייתה לפני המסקנה. אנשים נתקלו בתופעה, חקרו אותה והגיעו למסקנות. אז זה קדם למשוואה, קדם לכללים, המציאות. ולמשל, מדוע הצמח צומח והדומם דומם? יש באמת אותם יסודות, אותם יסודות כימיים, אותם יסודות ביולוגיים, אותם יסודות פיזיקליים. למה זה שונה מזה? מי בחר בזה לעשות ככה ובזה ככה? ו מדוע החי, בעלי החיים, זכו לזה צ'ופר נוסף, שהם זזים גם. ומה על כולם הבן אדם? מה הוא זכה שהוא נבחר להיות אדם? מה השוני? כולם מורכבים מאותם חומרי יסוד.
השאלות האלה בחיים לא יגמור.
רגע, אז זהו מה שהוא ניסה לחקור. דרווין, אתם זוכרים, אבי תורת האבולוציה, הוא בעצמו לא סיפק תשובות לשאלות האלה. תמתין, אני חיכיתי לשאלות שלך. לשאלות, אמרתי עכשיו, לתורה יש תשובה להכל. תגיע, תלמד לתורת הקבלה ותראה שיש. כל מה שאתה אומר אין ואתה יודע שיש, אז אין. כן, לכן תורת הקבלה מפרטת הכל. אבל מה לעשות, לא כל אחד ניגש לשם. לא כל אחד יכול לגשת לשם, אבל זה קיים. יש סיפור מעניין על ניוטון. שהוא בנה דגם. דגם של כל מערכת הכוכבים סביבנו. הוא הזמין את אחד המדענים בדורו לבוא ולראות את הדגם, איך הוא מסתובב, איך כל המערכות מסתובבות, סביב כדור הארץ והכוכבים שמסביב, עשה משהו מכני. ואותו מדען, חבר, הגיע ועמד נדהם מהדיוק, מהיופי, מהפעולה המכנית, איך הכל עובד ומסתובב. אז הוא אמר לו, תשמע, איך עשית את זה? זה פשוט מדהים. זה שלמות של יצירה. הניוטון, ככה חייך, אמר, את האמת אני אגיד לך, לא תאמין לי. אמר לו, מה? אמר לו, תראה, יש לי כלב ויש לי חתול. והיה פתאום הכלב שלי התחיל לרדוף אחרי החתול. והיה ערימה של גושי מתכת בחצר שלי, והם התנגשו בערימה הזו, ואפו כל מיני מחבטות, צירים, וזה נהיה. ואני לא עשיתי, זה הכלב והחתול במקרה. נתנו מכה, כל הכלים התפזרו, כשהסתכלתי, ראיתי זה כבר עומד. קרה הדגם הזה. אמר לו, בדענו בחייך, ניוטון, אנחנו חברים, בדיחות בדיחות, אבל תכלס, נו, איך יכול להיות שדבר כזה מושלם? עכשיו, כל כך מתואם, יהיה במקרה שכלב פגע עם חתול בארגז גרוטאות. לא הגיוני. אמר לו, נכון, נכון. הרי אתם, אתה טוען שהעולם הזה נברא במקרה. מפוצצות. בלי מישהו שמכוון. למה זה כן בסדר וזה לא? זה פחות מסובך, מה שעשיתי.
למה? זה יותר
רגיוני
שזה יהיה במקרה.
כן, כמו החתול שברא מערכת כוכבים שלמה בחצר של ניוטון.
כן.
כן, תעשה ניסיון.
כי זה לא אותו דבר, אבל...
למה?
כאן זה, יש לנו את ניוטון, נכון?
כן.
אז יש לנו כאן בן אדם, יש עוד הרבה כמוהו.
כן.
בסיפור עם אלוהים אנחנו רואים שיש רק אלוהים אחד.
מה? לא הבנתי את השאלה.
שכאן אתה אומר שמישהו ברא משהו, אבל יש את המישהו הזה, וזה אי אפשר להתווכח את זה.
גם פה יש מישהו, כלב וחתול.
לא, אתה משווה בין סיפור של כלב וחתול לבין סיפור של התפוצצות, נכון?
לא.
כן.
לא.
הכלב והחתול התנגשו...
אני לא משווה, ניוטון אומר, תשמע, המדע טוען שהכל נעשה במקרה, אז למה אתה חושב שאני עשיתי את זה?
נו, אז יש לנו...
זה נעשה במקרה?
תקשיב שנייה, אם אתה משווה את זה לסיפור עם השם וזה...
לא, לא משווה.
בסדר, נו. אבל השם, אנחנו רואים שיש אחד כמו, ניוטון, יש מלא.
לא, יש המון אנשים. יש אחד שבנה דגם, ניוטון.
יש אחד שבנה דגם, אבל יש המון אנשים שדומים לו.
אבל לא עשו כלום.
אבל הם יכולו לעשות. אז אתה אומר שיש המון אלוהים.
אנחנו מדברים על מי שעשה.
אז יש גם המון אלוהים שיכולים לעשות
לבוא אותו. לא, ממש, ממש לא. ממש לא, אין אלוהים בכלל. יש מקרה.
אז אין אלוהים, סבא?
לא, זה מה שהוא אומר. אתה, המדען, אומר, אין אלוהים.
זה מה שניוטון פונה לה בן אדם שני.
המדען טוען שאין אלוהים, שהכל נהיה במקרה.
לא, גם האלה אומרים שיש משהו מעל זה, פשוט...
לא, לא, לא. המדע טוען בבסיסו שהכל במפץ, נהיה פצצה, התפוצץ, ובזה נהיה הכל. במקרה, התחבר, זה נהיה ככה, זה נהיה
גרדיקה. נכון, אבל עדיין לא היה שאלה, עדיין לא נענה על השאלה, וגם לא היה
נענה. אבל אנחנו נענה כשאנחנו נתקדם. לכן... העולם, כפי שהוא במורכבות שלו, לא יכול להיות שהוא נוצר במקרה. לא יכול להיות. אם דבר פשוט כזה, בשכל מובן לך, שכמה מעגלים של מתכת וגלגולים שמייצגים כוכבים צריך מישהו לעשות את זה, וזה לא יכול להיות לבד, וזה לא יכול להיות במקרה, אז עולם כזה גדול ומסובך שיש, ודאי שלא במקרה. זו הטענה שאני אומר. אז יש כאלה שרוצים לטעון שלא מאמינים בבריאת העולם. למה? שזה לא הגיוני. לא הגיוני. נכון, וזו טענה צודקת לחלוטין. אבל בואו נבחן את הטענה השנייה. העולם לא נברא, אלא הוא היה קיים כל הזמן. אין בורא. היה העולם כל הזמן. בסדר.
עובדה, אבל יש התחלה. כל דבר
לא היה. היה כל הזמן. אם כן, איך נוצר אדם? לא יודע. מהאדם שקדם לו? מהאדם שקדם לו?
הוא יודע שעכשיו כל הכוכבים מתרחקים במהירות של... לא זוכר בדיוק.
אני, בואו,
רגע. תקשיב, אבל אם עכשיו כל הכוכבים מתרחקים אחד מהשני, זה אומר שלפני מספר מסוים של שנים, אז אם אתה מחלק בדיוק את הרוחק כלפי הקמש, אתה תגיע לנקודה שכל הכוכבים היו ביחד.
זה חישוב נורא מעניין, אבל עוד פעם.
שהוא מחקרי, זה עובדתי.
לא, לא, אתה יכול להגיד מחקרי, אמרנו מחקרי, מדע זה השערה. יש אקסילו?
כן, לפי דעתך.
לא, לא. אחד היקר, זה לא לפי השערתי, הכל כתוב פרט על פרט.
בסדר, גם מדע כתוב פרט על פרט.
זה לא, לא, לא. אני חושב שבמקום מסוים זה נעצר, והכל בהשערות, לתורת הסוד, בגלל זה היא נקראת סוד, פרט אחר פרט, הכל.
אם זה באמת כזה סוד, אז כל...
שתגיע לזה... שתגיע לזה, תראה ששאלותיך יפתרו לחלוטין. לא יהיו לך שאלות יותר. באמת נכון, זה תלמיד שבע יחידות מתמטיקה, יש לו הרבה שאלות, אם הוראת עדיין ב-0-2, נכון. יש לו הרבה שאלות, לא מובנות. המון. כי הוא לא יודע את החומר. לכן, כאשר הטענה הזו שאומרת שהעולם היה קדום כל הזמן, אז ממה נוצר אדם? מאדם קודם? ואדם הקודם של הקודם של הקודם של הקודם. של הקודם של הקודם של הקודם. הקודם הקודם. היה מקוף? לא יודע. בוא נבחן רגע. אמר? הקוף.
גם לקוף.
מאיפה הוא בא? מקוף, קוף, 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 חתול.
לא, 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 לפני. יש בעדה.
רגע, לא יודע. בוא נבחן רגע את זה. מה נראה יותר הגיוני? מה נראה יותר סביר? מה נראה יותר נתפס בשכל? בהיגיון. שאם איזה תולעת בסוף אני יצאתי. לאחר מיליארד שנים. חבל מאוד. אני לא רוצה להגיד משפט שעלול לפגוע במישהו. אדם נוצר מאדם. לא, עכשיו מתפעלים, מצאו, כשהלכת לי תמונה, רייכמן, גולגולת ענקית שהיא בן אדם לפני 15 מיליארד שנים,
כבר היה שבת?
שלט שלם, ענק, משהו כזה. אז לא הבנתי, הוא אדם, גדול כזה, ענק, מן הענקיה, אבל לא היה אדם, אבל דק חבר כמה שנים הוא קבע שם. לא יודע, כמה עשרות מיליארדי שנים. גם אז היה אדם כזה כמוני, רק הוא היה גבוה.
לא, עכשיו אנחנו חוזרים לקוף, אתה לא רואה?
לא, הוא לא נראה כמו קוף. הוא נראה אדם, אנחנו נראים כמו קופים.
לא, אנחנו חוזרים לקוף, כי אז הוא היה גבוה, עכשיו אנחנו...
לאט לאט, כן. אז לא הבנתי. מצאו עכשיו, וואו, ונתנו תאריך של כמה עשרות מיליארדי שנים, אדם שלם, גולגולת, עמוד שדרה, ידיים, רגליים, עוג מלך הפשן. אבל הוא היה בן אדם. לפי החקירה של המדע הוא נראה בן אדם. רק גבוה, שחקן ה-NBA, אז לא הבנתי, ממתי היינו קופים, באיזה שלב? ומתי אכלנו דלעת או חסה כשהיינו תולעים? לפי הגיל של השנים זה מתחיל לבלבל לי. אבל עכשיו מצאו, לפני שבוע וחצי, שבועיים זה פורצם. ומי שמצא את זה זה מדענים, לא אני. לא בחצר בית המדרש. מי שחקר את האדם הזה ופרסם תמונות והתפעל מהגודל, זה לא היה ראש ישיבה או בחור ישיבה. זה מדענים. אז היו, לא סותר כלום, אני רק קובע עובדות.
לא, אבל זה גם לא סותר שום דבר.
לא, לא דיברתי לסתור בינתיים. שום דבר, אני רק מביא עובדות. אז היו אדמים פעם. טוב, הבדי שלב זה התחלף. לא יודע, כן, זה תמיד התירוץ. לכן, אין לנו ברירה, שאם גם נלך השיטה השנייה שאומרת, שכל דבר נוצר ממה שקדם לו, בסדר. אבל נלך עכשיו ולתך תקפוץ השאלה הידועה, אז יש כוח ראשוני, שממנו נהיה הכל, נכון? בסדר? יופי. הוא הקודם של כל הקודמים. אותו כוח, אנרגיה ראשונית, שהזכיר אותה הרמב"ן ככה בעדינות. גם אם נרצה להסביר, כן.
אבל את האמת גם אותו דבר אתה יכול להגיד על אלוהים, שהוא כאילו...
נכון, נכון, אני בסדר, אני יודע, אני יודע. אמרתי ששאלה הזאת, תבואי בה. כוח ראשוני. עכשיו, כדי להסביר את האפשרות הזאת, שהעולם לא נברא, נצטרך להשתמש במושג של אין סוף. אם הוא לא נברא, אז הוא היה כל הזמן, כן? אין התחלה, אין סוף. זה משהו כזה קבוע. זה קיים. תגידו לי, בואו נבדוק שכל, היגיון. שתי טענות. טענה שאדם נוצר מאדם וקוף מקוף ותולעת מתולעת, או שהעולם התחיל בתור משהו בלתי ברור וממנו השתנו הצורות.
אל תתחיל רק מככה.
אז מאיפה?
אם רוצים להתחיל, צריך להציג את כל הנושא, יש עוד המון דעות. חוץ מזה שהמדע בעצמו הוא לא אומר שיש רק את הדעות האלה. המדע בעצמו אומר שהוא עוד לא סיים את המחקר והוא גם לא יסיים, כי אין לזה סוף.
יפה, והתורה סיימה.
התורה גם סיימה.
עוד פעם, אני שואל את השאלה הישירה, ואולי בזה אנחנו נעצור שאלות שלא במקום. תגיד לי, למדת פעם תורת הזוהר? למדת פעם תורת הארי? למדת קבלת הרמב"ם? רגע, אני שואל, אבל אני שואל אותך. עיינת בקבלת רבנו הרמב"ן, רגע, רגע, אז שנייה, מתוק, תן לי לשאול, ותענה, לא תתפרץ. כן, למדת את כל תורת הסוד שמופיע כבר מהתלמוד.
בוא נמשיך עוד שעה, בקיצור לא.
לא, יפה, אז רגע.
אבל גם כן יש שאלות שהרבנים הכי גדולים לא יכולים לענות, למה?
אבל תן לי לענות לך, תן לי לגמור. אז אני רוצה להגיד לך, שכל התשובות לשאלות שלך נמצאות שם. זה שלא למדת, אני נורא מצטער.
גם אנשים
שלנו, יש גם רבנים גדולים, נכון, שלא למדו את תורת הקבלה, נכון.
יש כאלה שכן למדו.
שלא למדו.
יש כאלה שכן למדו.
אז נכון, ביניהם אין שאלות. אין להם שאלות. אין להם שאלות.
להם אין שאלות, אבל אם אתה תשאל אותם שאלות, יש כאלה שיגידו לך אין תשובה.
לא, יגידו לך, נכון, כי אני לא אלמד אותך את מה שאתה לא מתאים. לא יכול. אני לא עכשיו נגיש אותך לחמש יחידות מתמטיקה, כשהוא לא גמר את הארבע.
נכון, אבל גם בן אדם כזה זה יכול לענות בעצמו.
זה טבע העולם.
אבל יהיה לו מה לענות.
אבל הוא לא יגיד לך, הוא לא יענה. הוא לא יגיד לך דברים שלא תבין אותם. אבל תשובות יש לכל שאלה בנושא הבריאה. הכל כתוב שחור על גבי לבן. לכן, אם נבדוק היטב, נראה שכל אחד משתי האפשרויות שהעלינו, בין אם נגיד שהעולם נברא, בין אם נגיד שהעולם קדמון, יש היגיון. ואנחנו צריכים לחפש את ההיגיון בשתי השיטות, ונאלץ למצוא דרכים אחרות כדי לנסות לענות על שאלת התהוות העולם. אנחנו לא יכולים לעבוד רק בהיגיון שלנו. יש תעלה גם שאומרת שאלוהים הוא קדמון. היה, תמיד. וטענה הגיונית הרבה יותר מטענה שהעולם קדמון. ותכף נסביר גם למה. אנחנו בני אדם שחיים בעולם הזה. אתם יודעים? שאלה. מי שיכול להסביר לי מה קורה בגלקסיה של מיליארדי כוכבים שנמצאת מעבר לשביל החלב שגילו עם איזה חללית? מישהו יכול להגיד לי מה קורה שם?
מבחינת מה?
לא יודע, טעם, ריח, קול, דיבור, משקעים, משהו. אתה יכול להגיד לי משהו על שם? למה לא? רואים את זה?
זה לא בשליטה שם.
אתה לא מסוגל להבין. זה לא בקטע שלך. אבל אתה רואה אותה. ואתה מבין כלום.
כמו שתסביר למישהו משהו על משהו שהוא לא מבין.
כמו שאנחנו לא יכולים לדמיין צבע שלא ראינו מעולם.
כמו לשאול עיוור מה הצבע האהוב עליו.
איך?
כמו לשאול עיוור מה הצבע האהוב עליו.
כן, אם הוא עיוור מלידה. אין, אתה פשוט לא מסוגל. לכן, או אני יודע מה, אני אבקש מישהו יגיד לנו, תאר לי טעם של משהו שהוא אף פעם לא טעם. מסכן, אנחנו מכריחים מישהו להגדיר טעם שהוא בחיים לא טעם, אנחנו מענים את נפשו. הוא התפתל, הוא לא יודע מה לעשות. אין לו תשובות. צריכים לזכור ולהבין. ואמרנו את זה. הקדוש ברוך הוא, אותו כוח ראשון, עכשיו נקרא לו הכוח, האנרגיה הראשונית, כן? שברא את הכל, הוא מחוץ לתחום היכולת שלנו להבין. גם המדע לא מבין. כי כשאנחנו משתמשים בשכל אדם, אתה לא יכול להבין דבר שהוא כזה גדול. הוא רחוק כל כך ממך. אז גם אם אתה רואה את התוצאות של מה שהוא עושה, אתה לא מבין אותו. אתה רק יכול להגיד, שמע, וואלה, חכם גדול. פיזיקאי עצום, ביולוג מדהים. אבל אתה לא מבין אותו. אתה מבין דרך התוצאות שלו, של מה שהוא עשה. צריך להפנים את זה. אלוהים מחוץ לעולם שלנו. הוא לא איתנו. הוא ברא את כולנו. הוא ברא את הכל. הוא מעלינו. אז אני קורא לו אלוהים, תקרא לו עכשיו הכוח הבורא. הכוח הראשוני. בסדר, בשלב הזה אני מסכים. בלי שמות. אבל הכוח הראשוני הזה הוא בלתי נתפס. בשכל שלנו. אנחנו לא מסוגלים לתאר זמן, דרך, שום דבר, בו, בכוח הזה. רק יכולים להגיד, תשמע, הוא חתיכת אנרגיה, משהו, משהו. או כמו שקרא לזה הרמב"ן, הוא כוח דק מאוד, לא ממשי. משהו כזה, לא יודע, איך אני אגדיר אותו, לא יודע. ניקח דוגמה, איך אנחנו מגדירים זמן מבחינת נוסחה? שיכול להגיד לי? אני רוצה למצוא זמן. איך אני מגיע? מה הנוסחה? לא למדת מדי? לא למדת איך?
מהירות כפול דרך?
יפה, כלומר דרך חלקי מהירות. אני לוקח דרך, חלק אותה במהירות שאני בדרך, ועד יש לי כמה זמן. אני רוצה להגיע ממקום אחד למקום שני, אני אומר מנקודה א' לנקודה ב' יש כך וכך מרחק דרך, אני אסע במהירות של כך וכך כמה שאני אגיע בזמן כזה וכזה. כלומר, שהזמן, מה משמעותו? השתנות של חומר מסוים במהירות מסוימת. כלומר, יש לי חומר נתון, אם אני אפעיל עליו מהירות בתוך תהליך, בזמן הזה הוא יעבור שינוי. אם קשה לנו כל כך לראות ולהבין, כל אחד שיסתכל על עצמו, רק לא לפני זמן רב, הוא הילל והתבחין בלילה עם חיתול, כי היה רטוב והיה צריך להחליף לו. הוא רק עבר בזמן. תראו איך אתם נראים היום. החומר משתנה. המציאות משתנית. כלומר, זה במושגים שאנחנו יכולים לתפוס. דרך, מהירות, זה חלקי, זה שווה זמן. אבל, לפי איזה נוסחה אני יכול לבדוק דבר שהיה לפני הזמן? כשאין לי מושג מה לעשות במשוואה? מה זה הדרך? כמה זה הדרך? וכמה מהירות זה היה? אני לא יודע. איך אני יכול להגדיר זמן? על פי הכללים, הנוסחאות הידועות בפיזיקה. זה החוק. ככה מוצאים זמן. אין לי לא מהירות ולא דרך. לפי מה אני קובע זמן? זה סותר את הפיזיקה אם אני קובע זמן. זה נגד עצמי. אם אני פיזיקאי ואני קובע זמן מה שהיה לפני הבריאה. חצרים לי נתונים. איך אני קובע זמן? אני לא יכול לקבוע זמן. לכן להגיד קדום, העולם קדמון, סותר את כל הפיזיקה שהמצאתי. כי אם אני אומר שהוא קדמון, קבעתי זמן. זה הוא. אבל אני מדבר על העולם שהוא קדמון, כאילו כל הזמן היה עולם, אני לא יכול לקבוע דבר כזה. כי בפיזיקה, על מנת לקבוע זמן, אני צריך דרך מהירות. אז הורג את אלוהים, מדבר על העולם כרגע. מיד. אם כן, כל אמירה שהעולם הוא קדמון, סותרת את כללי הפיזיקה, אז יותר קל לי להגיד, שמה, אלוהים קדמון. כי באמת הוא מעבר, אז אתה יודע מה? בסדר. לא נקרא לו בשם. הכוח ההוא הוא קדמון לכל דבר. בסדר? ויש לה טענות, יותר הגיעות להגיד שהכוח ההוא הוא קדמון. בסדר? כי אם אני לך הטענה השנייה, סתרתי כללים בסיסיים בפיזיקה. לכן, יותר הגיוני לטעון שאלוהים הוא קדמון. ולא העולם כאן. ואת ההמשך, גיל העולם, בעזרת השם, בשיעור הבא.